אנחנו עם יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
אז זו התחושה שהיציאה מחאן יונס ועוד דילול כוחות בתוך הרצועה היא סוג של הפסקת מלחמה?
אני לא עוסק בתחושות. אני מאוד מאוד מקווה, שראיתי גם ידיעה שנקבעו תאריכים, אני כמובן גם לא נמצא בקבינט. אני אומר דבר מאוד פשוט, המערכה הזאת חייבת להסתיים רק בצורה אחת. ואם אנחנו נעצור בלי שהיעדים האלו הושגו, אין זכות קיום. אין זכות קיום לאף ממשלה ולאף קואליציה ולאף מדינה למעשה, שלא תדע לייצר את המציאות החדשה הזאת בשטח, שלא תדע להשמיד את החמאס, שלא תדע לייצר שליטה מלאה בציר פילדלפי, למנוע המשך הברחות נשק, שלא תדע להחזיר את הביטחון לאזרחים. וכמובן, כמובן, ואני לא סתם אומר את זה, אומרים אחרון חביב, בהקשר הזה כמובן חביבים עלינו כולם החטופים, המשימה להשיב אותם הביתה. אנחנו אמרו את זה בעבר, אמר את זה בעבר גם שר הביטחון, השבת חטופים, גם הרמטכ"ל, השבת חטופים עם לחץ צבאי. ואם אנחנו מפסיקים לחץ צבאי, אנחנו פוגעים גם בסיכוי להשבת חטופים בקצב מהיר, ולכן אסור לעשות את זה.
אז אני שואל, אם בעצם אתם לא מרוצים, נקרא לזה, מההתנהלות במלחמה הזו, למה אתם עדיין בממשלה? אתה יודע, נלך לבחירות, נרוויח שני דברים. גם הציבור ייתן אמון מחדש אחרי השביעי באוקטובר לכל ראש ממשלה שהוא ירצה לתת בו אמון, וגם תביעו בכך את האיום המקסימלי, אתה יודע, לא רק לאיים, אלא לממש את האמירה שלכם, שאם דברים לא ישתנו, אז אתם לא תשבו בממשלה, אולי זה ישנה דברים.
אז אני שוב, אני לא אינני עוסק באיומים ואינני עוסק בהכרזות. בסופו של דבר, אני חושב שהדברים שאמרתי מאוד מאוד ברורים. זכות קיום חייבת להיות לכל ממשלה, חייבת להיות. והממשלה הזאת, לפחות בדיבורים וגם במעשים, בחלק גדול מהמעשים עד כה, הראתה את המחויבות המלאה להמשך עד הניצחון. מה שאנחנו רואים כרגע מעורר שאלות, מעורר תמיות, דורש עברות, ואנחנו צריכים לוודא שלא עוצרים עד הניצחון, זו המשימה שלנו. אני חושב שהדברים מאוד מאוד ברורים. אני אגיד לך דבר שגם לדעתי היה צריך להיות ברור לכולם, למעט אנשים חושבים שכל אירוע צריך לנצל באופן פוליטי. אני לא חושב שבסוגיית המערכה יש שאלה פוליטית, אבל אני כן יכול להגיד לך שאם במדינת ישראל אנחנו נשאב עכשיו למערכת בחירות, אני לא חושב שהדבר הזה יקדם בכהוא זה לא את השבת החטופים ולא את הניצחון במלחמה. להפך, אני חושב שזה רק יפגע. אני חושב שזה יחליש את המעמד של הממשלה ביכולת להגיע ליעדיה. ולכן אני חושב שכל מי שיש לו השגות על התנהלותה של המלחמה, גם אם עמדותיו מתקבלות וגם אם עמדותיו לא מתקבלות, אני הייתי רוצה, אמרתי את זה פעמים רבות, אני הייתי רוצה לראות, הצטערתי מאוד על עזיבתו של גדעון סער את הממשלה, אני מצטרך חבל שליברמן לא בממשלה, אני חושב שהיה צריך להיות שגם יש עתיד ועבודה היו בממשלה. אני חושב שכאשר עם ישראל נמצא ומתמודד מול אתגר שבאמת לא היה כדוגמתו, אולי מאז קום המדינה, אנחנו חייבים את אחדות הכוחות, וזו המשימה שלנו. ויש אנשים שבוחרים בזמן הזה לנהל פוליטיקה ולעשות, וכאילו שאם עכשיו הרחובות יהיו מחוסים במקום בתמונותיהם של החטופים בשלטי בחירות, כאילו הדבר הזה יקדם במשהו את שיבתם של החטופים או את השגת יעדי המלחמה. בעיניי זה בעיקר יקדם פוליטית את מי שרוצה בהפלת הממשלה. זה מאוד מאוד מיותר בעיניי.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על עוד עניין. אתה יודע, אנחנו רואים את ההפגנות ברחובות, מחאת קפלן בשינוי אדרת סביב החטופים, אבל זה אותם אנשים, אותם אמירות, אותו רצון לראות את הממשלה הנוכחית נופלת. אז אם כבר במילא הם מפגינים, למה שלא תמשיכו לקדם את הרפורמה המשפטית?
תראה, אני שאלה גדולה שנשאלת פעמים רבות. כאשר יש גורמים שפועלים בחוסר אחריות, למה אתה ממשיך לפעול, לא אני שמחה, אלא אנחנו ככלל גם חברי הממשלה, גם חברי הקואליציה, כאשר יש אנשים שפועלים בחוסר אחריות, אולי גם אתם תנהגו בחוסר אחריות. עכשיו, אני לא חושב שקידום הרפורמה הוא חוסר אחריות, אני פשוט חושב שבזמן הזה, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לאחד את כל הכוחות במדינה, לטובת ניצחון...
הגם שצם צד אחד עושה כל מה שהוא יכול כדי לפלג?
אז תראה, אני חייב לומר מי ש...
אתה יודע, גם שאמרתי רפורמה, יש גם נקודות ספציפיות שאם תרצה נוכל לדבר עליהן, שהן לא סוף העולם.
אני, א', כמובן שום דבר ברפורמה לא היה סוף העולם. ואני חושב שהיום יותר ויותר אנשים מודים בזה. אבל אני חושב שבזמן מלחמה אנחנו צריכים לפעול על הדברים שעליהם יש הסכמה רחבה ככל הניתן, גם את הרפורמה וחלקים ממנה צריך להגיע להסכמה רחבה. אנחנו צריכים לרכז את כל כוחות העשייה של עם ישראל כרגע במשימת הניצחון. אם יש אנשים שמשתמטים מהמערכה הזאת ועסוקים בזמן הזה במגויסים למריבות, מגויסים לסכסוכים, אני מקווה, ואגב גם אני רואה ברחובות וגם אני רואה בקרב הקהלים, שיש פחות קונים לסחורת השנאה. יש הרבה יותר אנשים אחראים ובוגרים במדינת ישראל, אנשים שחזרו מהקרבות ובאים ואומרים, אנחנו לא ניתן לכם לפלג בינינו, לא משנה כמה תתאמצו. ואני מעדיף לחזק אותם ולא לחזק את הכוחות המפלגים.
אוקיי, אני רוצה ספציפית להתמקד רגע בסוגיית היועצת המשפטית לממשלה, ששוב ושוב אנחנו רואים את עמדת הכוח הזו בכלל של תפקיד יועץ משפטי, ובטח ספציפית ביועצת משפטית שמונתה בממשלה אחרת, השר גדעון סער היה בממשלה, לא שמענו עליה חצי שנה, אני לא זוכר, זה אירוע משמעותי שהיועצת המשפטית בלמה משהו שהממשלה רצתה לעשות, וראה זה פלא, 3 שבועות, ואנחנו רואים את בעיית חוק הגיוס, ואנחנו רואים את הסיפור עכשיו עם שלמה פילבר, ואנחנו רואים עוד ועוד החלטות שהממשלה מנסה לקדם, והיועצת המשפטית מתנגדת לזה ולדברים אחרים, זה כבר די שקוף הסיפור הזה.
כן, אני חושב שלהיות בסיטואציה של ייעוץ משפטי לעומתי זה דבר שאסור שיקרה. אני יכול להגיד ספציפית לגבי חוק הגיוס, בעיניי זו טעות לבקש ייצוג נפרד. ייצוג נפרד פירושו שהממשלה תהיה מיוצגת על ידי עורך דין חיצוני, והיועצת המשפטית לממשלה תייצג את עצמה, לא ברור לי בשם מי בדיוק. וזה טעות, אנחנו, הממשלה, וצריכה לבוא ולהגיד, יש, הממשלה מדברת בכל אחד.
אתה במילים אחרות אומר, לפטר.
אם גברתי היועצת המשפטית לממשלה איננה מעוניינת להצג את עמדת הממשלה, היא יכולה לעזוב את תפקידה, ואם היא לא תבין את הרמז, אולי גם אפשר להדיח אותה. אבל אני חושב שהמציאות שבה מתייצבים בבית המשפט שני גורמים שנושאים את כותרת הממשלה, אחת היועצת המשפטית לממשלה ואחת הממשלה עצמה הנבחרת, היא מציאות שלא קיימת באף מדינה נורמלית, וגם בכמה מדינות לא נורמליות החליטו שהמציאות הזאת היא הזויה מדי. לא ייתכן שהדבר הזה יקרה. ואני חייב לומר, זה מאוד מצער אותי, שאפילו על הדבר הזה שאמור להיות מוסכם על כל בר דעת, גם על זה יש כאלה שינסו לעשות הון פוליטי, אבל לא צריך להתרגש מהם, פשוט צריך לבוא ולהגיד, יועצת משפטית לממשלה, או שאת מייצגת את הממשלה, או שאת לא נמצאת בתפקידך. זה נורא נורא פשוט.
הגענו למצב שבסוגיית חוק הגיוס, מאחורי הקלעים לפחות, יש זרמים חרדים שבאו עם הצעה מרחיקת לכת כדי למצוא סוף סוף פתרון או הסדר לנושא הזה שהוא פצע בחברה הישראלית, ורוצים לסגור אותו, שמי שילמד יוכל ללמוד, ומי שלא לומד ימצא את עצמו במסלול מותאם כזה או אחר, ודובר גורמים בצהל, באו והציעו חטיבה חרדית עם פרמטרים שיתאימו לחייל החרדי וכולי, אבל הדבר הזה לא עולה בקנה אחד עם הייעוץ המשפטי, כלומר בג"ץ יפסול את זה, אז זה כבר לא בלתי אפשרי, הרי זה לא בן אדם שהציבור בחר כדי לבצע, לומר עמדות או לומר אמירות, סך הכל פקיד שאמור לעשות עבודה משפטית ותו לא, אבל זה הפך להיות ממש עוד מפלגה.
אז טוב, את שם ספרי מפלגת בג"ץ הזה בוודאי מכיר, אבל אני חושב שהחוסר הנכונות, חוסר ההבנה, שאפשר אפשר וצריך, ואת עמדת, עמדתי ואת עמדת הציבור שאותו אני מייצג, אתה בוודאי מכיר, אני סבור שאין סתירה בין לימוד תורה לבין שירות בצבא, ואין סתירה בין שירות
תורה. אנחנו חושבים שיש סתירה, אוקיי.
סדר גמור, אבל אני חושב שלכולם ברור, שמי שרוצה לגייס, בוודאי חרדים במסות גדולות, חייב לעשות התאמות למערכת הצבאית. אני לא חושב שהדבר הזה שנוי במחלוקת. ואם יש גורם שאומר, אני לא מוכן לבצע את ההתאמות האלו, באותה שנייה, אותו אדם צריך להיות מודר מכל החלטה בנושא גיוס החרדים.
זאת מערכת המשפט? זה מערכת המשפט אומרת.
אי אפשר לדרוש את גיוס החרדים. אז צריך, אז שוב צריכה הממשלה להודיע למערכת
המשפט. מחר תקום כזאת חטיבה, ירצו לעשות שם משהו בניגוד לכללים שעל בסיס הדברים האלה נקבעו ויצאו לדרך. מה אתה חושב שבגץ יעשה? יאמר לחיילת...
אז אני אומר שוב, ממשלת ישראל בנושא הזה, משרד הביטחון, שר הביטחון, צריכים לומר בכל רם וצלול וברור, גם ליועצת המשפטית לממשלה וגם לבג"ץ. אם אתם רוצים גיוס חרדים, אתם צריכים להבין שיש לזה השלכות בעניין שירות משולב לנשים וגברים, בוודאי ביחידות האלה. יש לזה משמעות מבחינת הניסיון לחנך לערכים זרים לרוח החברה החרדית, ואולי אפילו לרוח ישראל סבא. זה אומר שאנחנו נדרוש, וזה צריך לבוא לצד זה, אנחנו נדרוש דרישות מרחיקות לכת, יחסית למה שהיה עד היום, מהחברה החרדית, וזה לגיטימי, כי אנחנו בזמן מלחמה, אבל אנחנו נדרוש דרישות מרחיקות לכת לא פחות, מהמערכת הצבאית שבעשורים האחרונים, עשתה הכל כדי להרחיק את החרדים ממנו.
אוקיי, טוב, נסיים עם אולי קצת ככה אופטימיות, אני לא יודעת כמה יש בימים אלה, אפשר ככה להתבסס או להישען על משהו, אבל בסופו של דבר... כשאנחנו מסתכלים חצי שנה, אתמול ציינו חצי שנה לחרבות ברזל, מבחינתך אנחנו קרובים להכרעה, נעשתה עבודה טובה, צהל עשה את מלאכתו, רחוקים משם, באיזה נקודה אנחנו נמצאים? אפשר להיות אופטימי?
הערכות צבאיות, אני לא המומחה המתאים. אני יכול להגיד שאנחנו יודעים שהרבה מאוד דברים חשובים נעשו. אנחנו רואים גם את המספרים, אנחנו ראינו גם את הפעולה בשיף, ראינו כל מיני דברים מאוד גדולים וחשובים, ואין ספק שלוחמנו וחיילינו האמיצים ביצעו פעולות שכל מדינות העולם, כל מי שעוסק באסטרטגיה ובטקטיקה צבאית, איך מנהלים מלחמה מול ארגון טרור בתוך שטח עירוני צפוף עם תת קרקע, יש לו רק להתפעל מהדברים האלו. אבל אנחנו צריכים לשאוף דווקא בגלל זה, לנצל את ההישג הצבאי, למצות אותו עד תום, ולדאוג, כמו שאמרתי, להשגת כל מטרות המלחמה. זה אומר פירוז הרצועה, זה אומר שליטה צבאית, זה אומר שליטה בציר פילדלפי שהתעסקו ההברחות, זה אומר לוודא שיש אזור ביטחון וחיץ משמעותי בין האוכלוסייה שנשארת ב ב ב ברצועת עזה לבין היישובים שלנו, ואנחנו צריכים לעשות את אותם דברים גם בצפון. אנחנו צריכים לעמוד, וזה לא משימה פשוטה, וזה בדיוק הסיבה גם שדיברנו קודם על סוגיית הגיוס, כי אנחנו צריכים כל מי שיכול לבוא לעזרת השם בגיבורים, כי אנחנו נמצאים במלחמה שהיא באמת על גורלה, על גורלו של עם ישראל בארץ ישראל. זה דבר מאוד לא דבר קטן בכלל.
יושב ראש ועדת החוקה, חבר כנסת שמחה רוטמן, תודה רבה על הדברים כאן וחודש טוב.
תודה רבה וחודש טוב, בניסן יגלו ובעזרת השם, בניסן עתידים להיגאל.
מקווה בעזרת השם, מתפללים שזה יהיה הניסן הזה. תודה רבה.